שלום לכולם, הגיע השבוע השלישי לספירה, שבוע ספירת התפארת. ספירת התפארת מתבטאת בנפש באמצעות מידת הרחמים, אותה כולנו מכירים וכולנו אוהבים. ככה כתוב בגמרא, בטח אתם מכירים את מאמר חז"ל הזה. שלושה סימנים יש באומה זו: רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. זה חלק מסימני הזיהוי שלנו, תעודת הזהות שלנו כיהודי. אז הרחמים טבועים עמוק עמוק בנפש שלנו, חלק מהטבע היהודי הפשוט שלנו. בנפש, הרחמים הם האיזון השלם בין חסד לגבורה. חסד וגבורה אלו שתי תנועות נפש הפוכות, חסד בקצה הימני, גבורה בקצה השמאלי, ורחמים עומדים בדיוק באמצע. הם האיזון הנפשי בין שתי המידות ההופכיות האלו. ניתן דוגמה על קצה המזלג, לא כתבנו את זה אבל בהקלטה אנחנו מרחיבים. על קצה המזלג ניתן דוגמה למה רחמים זה איזון שלם. כתוב בחסידות שאם אני אתן למישהו בלי גבול, כלומר אני אשתמש רק במידת בספירת החסד, במידת האהבה אצלי בנפש כלפיו, יכול להיות שאני לא אשים לב והוא יטבע בכל השפע שלי. אני אכיל תינוק בלי הפסקה, יכול להיות שהוא יקיא את כל האוכל וזה לא יהיה לו טוב. לעומת זאת, אם אני לא אתן לו, אם אני אשתמש רק בצד השמאלי, בספירת הגבורה, מידת היראה, צמצום, הגבלה, אני אגביל את השפע רק, יכול להיות שזה לא יהיה לו טוב בכיוון ההפוך, שהוא לא יקבל. הרחמים זה לשים לב כמה הוא צריך ומה הוא צריך, ולתת לו אותו דבר לגבי הסוג מזון נגיד, באותה דוגמה של התינוק, של הילד שאני נותן לו לאכול, אם אני נותן לו לאכול, לתינוק קטן אני נותן לאכול בשר, המון בשר. זה לא יהיה לו טוב לגוף שלו. אבל נתתי לו, השתמשתי בחסד. נכון? לכן הרחמים זה האיזון הנכון בין חסד לגבורה. מה צריך, כמה צריך ואיך צריך. זה על קצה המזלג, למה רחמים זה איזון. טוב, מתי נפגוש את מידת הרחמים? את מידת הרחמים בנפש היא מתעוררת בתוכנו כאשר אנו פוגשים מציאות או מישהו מעורר רחמים. איזה מישהו מסכן, מישהו שעבר עליו משהו לא טוב, נראה איזה אירוע מזעזע. ישר נתמלא רחמים. אגב, זה לא רק רחמים על אירוע פיזי, זה גם על מסכנות רוחנית, לא רק מסכנות גשמית. אם נראה מישהו שרחוק מאור פני השם, אם זכינו לטעום קצת מטוב השם, ונראה מישהו רחוק מזה, גם עליו נרחם. בכל זאת, לא תמיד אנחנו מצליחים לרחם. מדוע? יכול להיות מישהו שעשה לנו משהו רע, יכול להיות מישהו שהתנהג בצורה לא טובה. אם אנחנו מנסים לעבוד את השם ויש מישהו שמתנגד לכך בכל התוקף, או איזה מישהו רשע במידה רבה, גם אם יקרה לו משהו, יכול להיות שלא נצליח לרחם עליו, אנחנו נגביל את מידת הרחמים בתוכנו, שלא תגיע עד אליו, כי אנחנו לא נצליח להבין איך מרחמים על בן אדם כזה. איך מצליחים בכל זאת לרחם, גם על אנשים שנראים לכאורה לא ראויים לרחמים. בשביל זה חייבים את העידון עליו אנחנו מדברים, העידון של מידת הרחמים. מהו העידון של מידת הרחמים? כמו שאמרנו במידת האהבה, לעדן את מידת הרחמים זה למצוא את השורש של זה. מה השורש של מידת הרחמים? אז צריכים לשים לב שכל הרחמים שיש לנו בתוך הנפש, על אנשים אחרים, על הסביבה שלנו, מגיעים מרחמי השם עלינו. גם אנחנו זקוקים לרחמים, גם אנחנו, עצם האישיות שלנו זקוקה לרחמים. מדוע? משום שהנשמה שלנו הייתה במקום מאוד מאוד גבוה, תחת כיסא הכבוד, אצל השם, עם המלך במלאכתו, ואז ירדה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ירדה עד למטה, נפלה למקום הזה הנמוך, העולם הזה, המוגבל, הרחוק מאור פני השם. השם רואה את כל זה, מודע לכל זה, ומרחם עלינו ברחמים עצומים ואינסופיים, רחמים רבים. כאשר נשים לב לזה, גם אנחנו נתמלא רחמים על עצמנו, על הניצוץ אלוקות שבתוכנו, שהוא חלק מהשם. הוא ירד והגיע עד למטה. בנוסף, השם מרחם עלינו גם כאשר אנחנו לא ראויים לכך. נכון, אמנם אנחנו במציאות מעוררת רחמים, אבל לפעמים אנחנו לא ראויים לרחמים האלו. לפעמים אנחנו חס ושלום מורדים במלך, מורדים בהשם, או מתנהגים בצורה שלא על פי מידת הדין, לא מגיע שייתנו לנו. אבל השם בכל זאת מרחם עלינו, רחמיו העצומים מרחמים עלינו ועל כל בריאה, לא משנה מה היא עושה, לא משנה מה, איך היא מתנהגת. רחמיו על כל מעשה. אם נשים לב לזה, אם נשים לב לרחמים של השם עלינו ונרחם על עצמנו, אז נצליח לעורר בתוכנו רחמים גם על כאלו שבמבט ראשון נראו לנו לא כאלה שראויים לרחמים. זהו עידון מידת הרחמים. אז המשימה שלנו השבוע היא לשים לב לאנשים מסביבנו ולהיזכר באנשים כאלה שזקוקים לרחמים, המציאות שלהם מעוררת רחמים, אבל אנחנו לא הסכמנו לרחם עליהם. ונתבונן בכל מה שאמרנו עד עכשיו, שהשם מרחם עלינו, אפילו שאנחנו לא תמיד ראויים. וכל הרחמים שבנפש שלנו מגיעים מרחמי השם העצומים עלינו ועל כל הבריאה. פשוט נעביר הלאה. ננסה להעביר הלאה את הרחמים של השם שמגיעים אלינו ועוברים דרכנו. נעביר אותם הלאה לסובבים אותנו. גם לאלו שעד עכשיו לא חשבנו שהם רואים לרחמים. בהצלחה וספרו לנו איך היה.